כן, אנחנו פרק א', חובת אדם בעולמו, עמוד כף ד', למי שיש את הספרים האלה, עמוד כף ד', אנחנו פסקה שנייה. פסקה שנייה, פרק א', אני רואה שיש לך ספר אחר. תעזור לו למצוא איזה שי. אנחנו מתחילים בפסקה, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם. ואמרנו שפה אנחנו נתחיל לראות קצת להתבונן, להבין, להיווכח, כן, במשקלה הגדול של הבחירה החופשית של האדם, או זאת אומרת, מרחב הבחירה החופשית, כלומר של הטוב והרע, משחק הכוחות שבין הטוב והרע, על מה הוא מבוסס? מאיפה נובע הפוטנציאל הגדול של מה שקרוי אצלנו רע, או בלשון התורה, הנה נתתי לפניך את החיים ואת המוות, טוב ואת הרע. מה קרוי רע, כן, בלשון התורה? אנחנו פה נלמד לזהות את מוקדי הכוח של הרע, להכיר במציאותו, הייתי אומר להודות במציאותו, להיות ער לנוכחותו, לא להשלוט את עצמנו כדי לא להיות בבחינה של שיקור, העולם נראה לו כמישור. יש חשיבות עצומה לדבר, לוודא, נקרא לזה כך. יש חשיבות מאוד גדולה לוודא את מציאות הרע, למרות שאנחנו לא פסימיסטים ואנחנו מאמינים בטוב. אבל מסתבר שכדי לזכות בטוב באמת, את צריכים לדעת שיש רע. כי אם לא יודעים שיש כוח שלוקח אותנו כלפי מטה, ואנחנו הולכים אחריו, הולכים שבי אחריו, אין לנו שום אפשרות לזכות בטוב. אבל אם אנחנו מודעים לעובדה שהרע הוא רע, אז אנחנו גם יודעים להיזהר מפניו. אז אנחנו יודעים שהוא מאיים על חלק אחר, שגם הוא מצוי בתוכנו. והוא הטוב. אבל אם אנחנו קוראים לרע טוב ולטוב רע, אז קודם כל צריכים להגדיר ולומר, הרע הוא רע, הטוב הוא טוב, ויש ביניהם מלחמה. זה לא, כמו שאמרנו כבר, המלחמה הזו שקיימת ביניהם, זה לא מלחמת האלים. זה לא מלחמת האלים, חס ושלום. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות של טוב ורע. ראה, נתתי לפניך. ראה, התבונן, תבין, תשכיל. נתתי לפניך. אני נתתי לפניך. לא אל אחר, לא כוח זר, לא פרי המקרה. אין פה התגוששות מקרית של כוחות. מלחמת התשה שנמשכת 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אין פה מלחמת התשה שאין לה הכרע. אלא ריבונו של עולם, הוא אפשר את המציאות הזו. אני צריך להיווכח קודם כל שאכן אנחנו נמצאים בתוך מציאות מורכבת, בתוך מתח גדול, כן, של טוב ורע. אז נראה איך הוא אומר את זה בלשונו שלו, כף ד', פסקה שנייה, והנה שמו, כן, כמובן כמו תמיד אני ממש מבקש, אם אפשר למי שיש שאלה, הערה מחכימה, כן, אז אני מבקש להגיד, כי הדברים דורשים ליבון, ובלי חברותה או חברותה או מיטותה, אז במיטותה מכם אני מבקש באמת לרחם עלינו ולהשתדל להיות עירים, להיות עירניים, להיות שותפים. זה עבודה שלנו, אני אין לי שום תפקיד פה לבוא ולהנחיל לכם את כל האמת כולה, כן? אני חייב לומר שגם הדברים שאני אומר בלי מעורבות שלכם הם דברים מאוד חסרים, וראינו, הוכחנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, ההבדל בין דברים שאני אומר אותם בלי תגובה שלכם, ובין דברים שזוכים לתגובה, הדברים מתבררים וכבר אנחנו תמהים, איך היינו יכולים להסתפק, היינו יכולים להסתפק במה שאמרנו לפני תגובותיכם. כן? שמסתכלים על מה שאני אמרתי בלי התגובה שלכם, זה היה כל כך חיוור, זה היה כל כך חלקי. כן? אז חשוב שנבין את זה. בסדר, אנחנו לא הופכים את זה כאן לחברות, ממש בכל המובנים, בסוף סוף זה שיעור, קודם זה שיעור, ואנחנו רוצים באמת לשדרג את הלימוד הקבוצתי הזה, באמת לרמה של משהו שהוא בין שיעור לבין תמצאו את המונח המתאים לפי דעתכם, אבל לא הייתי מחברו אותה לקבוצה דיו, לא, לא יודע, סיור מוחות, נקרא לזה ככה, התועלת תהיה עצומה. אבל כמובן, להקפיד שהשאלות באמת הם שלכם, הם מתייחסות לדברים שאותם אני אומר, כן? ונוכל להפיק מזה הרבה ברכה. בואו נראה משהו אומר כאן. והנה שמו, הקדוש ברוך הוא לאדם, במקום שרבים בו, המרחיקים אותו ממנו יתברך. אז כמו שאמרנו, כבר שמענו כאן, ששמו הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הוא שם אותנו. או, זו נחמה גדולה. לארבע רוחות השמיים, כן, הפצתי אתכם. נו, ריבונו של עולם הפיץ אותנו בגלות, אם הוא מפיץ אותנו, יש נחמה. זה הוא הפיץ אותנו. זה לא נבוכדנצר וחבריו, כן? לא כוחם ועוצם ידם הם שהפיצו אותנו, כן? לא הם שהחריבו את מקדשנו, כן? לא, אלא הם קמח, תחון, תחנו. בעצם מי שיחריב את מקדשנו, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מה שנקרא, מכתנו היא רפואתנו. שמכתם של ישראל היא רפואתה, מכיוון שאת המכה, אני מחצתי ואני הרפא. כן? אני הוא שמחצתי ואני שהרפא. ודאי! מחיצה הזו היא תוצר ותוצאה של מעשיכם. אבל, כאשר הרעתם מעשיכם, אני שערתי בחוכמתי ובטובי, אני החלטתי על העונש שמגיע לכם. והעונש הזה זה עונש שכולו תיקון, שכולו הבראה. אני מחצתי ואני ארפה. כן? אז קודם כל, יש פה נחמה גדולה לישראל. ושממו אויביכם עליה. אף על פי שנתבשרנו בנבואה הנוראה הזו שם על חורבן ארץ ישראל, כן? על חורבן הארץ וכן הלאה, ועל הגלות, אבל ושממו אויביכם עליה. כן? בכל אופן, בשורה טובה היא לישראל. שאף פי שיגלו מארצם, כן? הגויים שישבו פה לא יצליחו להוציא את ברכתה ואת פרייה של ארץ ישראל. אז רואים פה שיש יד השם, יד השם היא שמגלה, יד השם היא שסועדת אותנו גם במצבים הקשים, בשפלנו זכר לנו, גם פה, כן? שנכנסים לכל הסוגיה, כן? המוסרית של מלחמת הטוב והרע, צריכים לזכור שאת כל הזירה המורכבת הזו, את כל זירת המטענים המורכבת הזו, באמת, מי שם אותנו בתוכה? ריבונו של עולם. הטוב העליון, י' ק' ו' ק', מידת הרחמים היותר עליונה, היא זו. שיסדה את המערכת הזו, את מסלול המכשולים הזו, היא יסדה אותה בקפידה, בחוכמה גדולה מאוד, באופן שהשימוש הנכון בזירה המורכבת הזו יכולה להביא אותנו לא רק לחיילות פרט, יכולה להביא אותנו למדרגות עיליות של חסידות מאוד מאוד גבוהות, אם נדע להשתמש במסלול המכשולים. ודאי שאם ננסה לעבור את הטלטלית, כן, מבלי להיזהר, בלי להתכופף מספיק, עם כל מיני בליטות שבולטות מגופנו, ודאי שנתאפס בה, אולי בגדינו, אולי הבגד התחתון, אולי גם בשרינו. לא ככה, כן, זוחלים בטלטלית. לא ככה מדלגים מעל חומה. צריכים לדעת איך עושים את זה. אבל אם אנחנו לומדים להתמודד בתוך המערכת הזו, אפשר להוציא מאז מתוק, להגיע מדרגות מאוד גבוהות, כן?
נס תמוע הקדוש ברוך הוא, אדם חושבים. זה המצב שהוא לא היה.
איך?
סמו, זה אומר שהמצב שבו האדם לא היה.
כן, נכון, זה לא היה. הנשמה הייתה למעלה.
אז עכשיו, ממצב שלם, שם אותו
במצב
חסר, כדי שיגיע
למצב שלם. כן, זה מצב חסר שהשלמות שיוצאת ממנו, היא שלמות עוד יותר עילאית, כן, מהשלמות שהייתה לפני. אחרי מכיוון שהדבקות של הנשמה, דבקות הנשמה בבורא לפני בריאתה, כן, מה שקרוי מתנת חינם, או לחם חינם, כן, מכיוון שהיא פועלת כפי טבעה, כמו, כן, כמו ילד שקשור לאמו באופן טבעי. מה החוכמה יותר גדולה? אחרי שהוא מתבגר והוא קצת עצמאי ויש לו דעות משלו, בוא נראה אותך עכשיו מכבד את אמא. זה כבר תולדה של הכרה הרבה יותר גבוהה. כן, הדביקות שלו באם, לאחר שיש לו כבר סיבות להתנתק מנה קצת, כן? בוא נראה אותך מכבד אותה לאחר מכן. פה זה כבר צריך להישען על הכרות מאוד גבוהות, לא רק על טבע ספונטני, כפייתי, כן? אונס, לא. זה משהו אחר לגמרי. אז כמו שאנחנו מכירים את זה, כן? את המודל הזה גם בחיינו שלנו, כך זה גם ביחס לקשר שבין הנשמה לבורא. כלומר, המודל של דבקות הנשמה לבורא, בבורא, כן? המודל הראשיתי, הטבעי, הספונטני, האינסטינקטיבי, כן? ראינו שריבונו של עולם רצה שאנחנו נפתח מודל הכרתי, ויש בזה עונג אילאי, דבקות הרבה יותר עליונה, כן? את המודל הזה עצמו, אנחנו מוצאים בחיינו מערכות היחסים, כל מיני מערכות יחסים, כן? וכנראה שאי אפשר להבין עד כמה המודל הזה העכשווי הוא מוצלח, עד שבאמת לא זוכים להפיק ממנו את התועלת. אם אדם נמצא בתוך המודל הבעייתי הזה ורק חווה את הצדדים השליליים שלו, אז הוא לא יכול להבין מה הוא ילך החיים מתקן את זה, מה כל זה מועיל. אבל אם הוא משתמש נכון, הוא יודע למפקד שקרא אותו כל הטירונות. אבל אם הוא בא לצבא בתודעת אפס להשקעה והקרבה, כן? אז ודאי שהוא יכעס על המפקדים שלו, כן? על כל ריצה, על כל מסע אלונקות, על כל אחד על אחד, כן? יהיה לו קשה. הוא לא מבין מה, מה לו ולצרה הזו. כן? הדברים האלה מידועים. הדברים האלה מידועים. ברוך השם. בכל אופן, והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם, במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, כן? כביכול גול עצמי. כן, מקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. רבים בו המרחיקים, כן? כשאנחנו שואלים את שאלת הריבוי, מה באמת רבים המרחיקים? האם באמת הם רבים? אולי זה אחד? אז נכון, זה אחד שהוא רב. מי זה האחד? יצר רב. כן? מתחת לכוח העולמי הזה, כן? שקורא לו רמח"ל בספר אחר, בדרך השם, הרמח"ל קורא לו אותו יצר רע, יצר רע הרוחני. הוא קורא לו שורש פרטי של רע, שנתהווה כתוצאה מהסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא בראשית הבריאה, מה שנקרא החלל הפנוי, שעל ידי הסתרת פניו, כן, בעצם נוצר מציאות של צל. כן? הסתרת הפנים באופן אוטומטי, כן, יצרה חלל פנוי. החלל הפנוי זה אותו ריק, זה אותו וקום כביכול, שזה מציאות הרע. כן? זה נקרא שורש פרטי של רע. עכשיו, זה כוח רוחני. כן? הכוח הרוחני הזה מבקש בעצם להאחז, להתגלות ולפעול פעולות גם בעולם התחתון יותר. קרי, ברוח של האדם, בנפש של האדם, ובמאסף. אז למיתו של דבר, הרע כולו מתחיל להשתלשל, כן, מכוח פרטי של רע. זהו יצר הרע, שבעה שמות נקרא יצר רע, אבן נגף, מכשול, שבע שמות נקראו לו, זה הכוח שעניינו זה רע. כן? מציאות של היעדר. כן? מציאות של היעדר. כאילו הכוח הזה הוא לוחם. כן? כאילו לוחם, עד כמה שניתנה לו רשות, הוא לוחם, הוא מסתיר את מציאות השם יתברך. את השליטה האלוקית במציאות. זה כוח הרע. אבל זה כוח רוחני. זה כוח רוחני, שהוא מאוד מופשט, מאוד ארטילאי, וכדי להתחבר למציאות, הוא חייב למצוא בני ברית. כן? הוא חייב למצוא בני ברית. ובבואו למצוא לו את בני הברית, הקדוש ברוך הוא יצר בנפש האדם, כן? גם מה שנקרא תאוות. זה מה שכתוב כאן, תאוות. והם הם התאוות החומריות. כלומר, כאשר אותו הכוח היצרי, כן? הוא מתחיל להתפשט כלפי מטה, הוא מוצא בתוך הנפש שלנו, מוצא כל מיני כוחות ונטיות שמדברים בשפתו. תאווה. אדם רעב. חמשת החושים. כן? אדם רעב למזון. אדם רעב לממון. הנטיות הנפשיות האלו, שהן לא מבוררות לצד הקדושה, שהן מופיעות כמות שהן, הן עלולות מאוד ליפול בידיו של היצר. כל עוד הן לא מוכרעות לצד הקדושה, הן גולמיות. הם פרווה, נקרא לזה כך. הכוחות הפרוותיים האלו, הם בעצם נמצאים בשליטה של הכוח הפעיל הראשון שיפגוש בהם. שני הכוחות הפעילים שנמצאים במציאות, זה יצר הטוב ויצר הרע. אלו שני הכוחות היסודיים. אם יצר הטוב יקדים ויוחז באותם הכוחות, ממילא התאווה הזאת תהיה לשם שמיים. מצוין. חייב אדם לתת הדין על כל דבר שיכול היה להנות בעולם הזה ולא נהנה. יכולת להנות ולא נהנית. כן? למה לא נהנית? מדוע לא התקרבת לעונג הזה בכוונה לשם שמיים והפכת אותו להכרה טובה, לקרבת אלוקים? מדוע לא השתמשת בו לשם שמיים, לשם מצווה? כן? למה? למה הנחת אותו בלתי פטור? או כל שכן, למה הנחת את חומר הגלם הזה לשליטתו של יצר הרע? עוד יותר בעייתי. אז יצר הרע בעצם הוא כוח אחד, אבל הוא מחפש לו בני ברית ושותפים שאפשר יהיה להתחבר איתם ומשם להגדיל את שליטתו, כן? עוד ועוד. כן? בסופו של דבר יוצא שיש מרחיקים רבים, למרות שזה מתחיל באחד, אבל כל השותפים, כל הקואליציה שהיא כמספר התאוות והמציאויות החושניות של האדם, חמשת החושים, והתאוות הנפשיות, בכלל, המבנה של העולם, איך הוא בנוי, שהכל מופיע בחיצוניות, אנחנו פוגשים את הכל בחיצוניותו. זאת אומרת, המרחב של החיצוניות שיש בעולם, המרחב של המרכיבים החיצוניים בעולם, הוא כל כך גדול, שאותו כוח יצרי יכול להשתמש בכולם. אם לא נכניס משהו באמצע, אם לא נפסיק את שטף ומרוצת היצר אל תוך העולם הזה, יצר הרע ימצא לו את כל האלמנטים האלו, להשתמש בהם כדי להרחיק אותנו מהשם מדבר. וזו המציאות הקיימת, צריך לדעת. רבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות. אז זהו. אז התאוות החומריות אלו העצים למדורת היצר. אלו עצים מאוד חזקים. כל תאווה ותאווה תלוי כל אחד ואחד לפי התאוות שלו. יש אדם שיש לו תאווה לדבר כזה, יש אדם שיש לו תאווה לדבר אחר. אבל כל תאווה היא עץ חזק מאוד, כן, לבערת היצר. הוא מתאווה להיאחז בהם, כי אין לו דרך אחרת ואין לו כרטיס כניסה אחר כדי להוריק אל תוך המציאות את התוכן השלילי שלו. היצירתיות של הרוע שנמצאת, כן? שנמצאת בכוחו של אותו שורש פרטי של רע שנתהווה מאסתר הפנים הראשוני שהיה בבריאה, היצירתיות הזו לא יכולה לצאת לפועל. אלא אם כן הוא מוצא בדרכו כלים מתאימים שם כך. והתאוות הן הראשונות שהוא פוגש. כן. ופה צריך להתרכז עיקר עבודת האדם. עיקר עבודת האדם צריכה להתרכז באמת בשליטה ובהתמודדות אל מול הזיווג הלא קדוש הזה שבין היצר הרע לבין התאוות. כל מקום ששם מתרחש, הזיווג. בחדר משכבו של היצר, ששם הוא מקיים את הזיווג הזה עם התאוות, שם איננו צריכות להיות כוחות. משם זה מתחיל. זה לא שרמח"ל מתעלם מכך שהיצר הרע מופיע בהרבה תחומים, אבל משם זה מתחיל. פה מתחיל הזיווג. יצר פלוס תאווה. אם אתה לא עוקב אחרי הזיווג הזה, אחרי זה אתה מוצא משפחה ברוכת ילדים, כן? של המון המון תולדות, שיכולות להתבטאות בכיוונים שונים שונים, ביחסים שבכלל לבין חברך, אלף ואחד תחומים. זה כבר תולדות. כן?
ודאי שאפשר. זה לא שאם אני
אצלו לבן
אדם מתוקן, אני
אבטל את
החומר ברע, ואז היתר הרבה יכול
להתחיל, ואז
אני אדם
כזה. זה לא ציון, נכון. נכון. הכוונה היא לא לבטל בשום פנים ואופן את האבות, הכוונה היא להשליט, כמו שאמרנו, להשליט יצר הטוב, יצר הטוב על התאבות האלו. גם יצר הטוב רוצה להתגלות דרך התאבות האלו. יצר הטוב רוצה להתגלות דרך התאבות האלו. התאבות האלה מספקות ליצר הטוב כוחות בלתי רגילים. כן? את האש הטבעית של החיים. כן? בלי התאבה למזון, האדם לא יכול להבריא את גופו, האדם לא יכול להלל השם יתברך על כל פרי ופרי שהוא אוכל, כל מזון ומזון שהוא אוכל. יש עוד הרבה בירורים בתוך המזון, כן? צדיקים גדולים שאוכלים, הם ורים מצוצות מתוך האוכל, אני יודע מה עושים שם. התאבות זה דבר מאוד הכרחי וחשוב, מבלעדיו יצר הטוב לא יכול לפעול את פעולותיו בעולם הזה. גם כן, באותה מידה.
כשאנחנו רואים שרוצים לשבור את
האבות, לבטל
את
הרמה,
אז מה
מוצאים? יש מצבים שצריך לשבור, יש מצבים שצריך לשבור תאווה מכיוון שאם אנחנו לא נשבור אותה, לא נשבור אותה, כל הזמן יצר הרע שדיברנו לפה ייקח אותה מידינו. עדיין לא התרגלנו לשתף את יצר הטוב, כן? בצורה מספיק חזקה. לכן חייבים לשבור את התאווה הזו כדי, מה שנקרא, להרחיק את העץ מן המדורה. אם אתה רואה שהאש אוחזת, כן? בעצים, לזרוק את העץ משם. כן? להוציא את העץ משם. זאת אומרת, את התאווה עצמה להחליש. להחליש את התאווה, כלומר, לא בעצם למנוע ממנה את הגירויים, למנוע ממנה את המילואים, כן? כדי שתצטמצם, תתכווץ, ואז הפסד הוא כפול. גם יצר טוב לא יכול להשתמש בה, אבל גם יצר רע לא יכול להשתמש בה, כן? אז אני מגיע לאיזה מצב של קצת הנמחת כוח החיים הטבעי. הדבר הזה בכל אופן מעודד, כן? מעודד קצת פעולות רוחניות. אין לי משיכה חזקה אל החומר. באותו זמן אני יכול קצת ללמוד אולי קצת יותר טוב, אם כי בחולשת הגוף, אבל אני יכול בכל אופן לפתוח ספר ולהסתכל, כן? ולאט לאט להחזיר את הכוחות הרוחניים ולחזור ולשחרר את התאווה. אבל יש מצבים של פרישות, זה פרישות בעצם. לא לבטל, לצמצם. לצמצם. לצמצם, קצת? כן. הוא ביטל אותם לטוב, זה הכוונה. ביטל אותם לטוב. לא עקר אותם משורשם משום פנים, באופן הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, כן? או לפחות בלתי רצוי, כן? לא רצוי, אבל ביטל אותם לטוב, כן? זה הקדושה, זה מדרגת הקדושה, כמו שכותב. מדרגת הקדושה היא באמת אותו מצב שבו בעצם הכל מבוטל אל הטוב, וממילא אכילת הצדיק או החסיד זה אכילת מזבח. כן? כליל אישה להשם. כל דבר הוא דבר שהוא תעסק איתו. הנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם מקום שרבים בו מרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות. שרואים ממשיך אחריהן. הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. הם מושכים אותו אליהן. אם יימשך אחריהם, אם יימשך אחרי הגירוי הזה, כי יש להם מה להציע. אם הוא לא יהיה מספיק ער לעובדה שיש בו יצר הטוב, ויצר הטוב יש לו תוכנית חיים אחרת, ויש לו מאוויים אחרים, כן? אם הוא יתפתח אחרי ההצעות של התאוות, כל שכן בגירוי היצר, שיצר רע ממתיק לו את התאווה, כן? וממציא לו כל מיני מחשבות וכל מיני סברות למה כדאי לעשות את הרע. אם הוא יימשך אחרי התאוות האלו שמגובות על ידי היצר, הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. לאט לאט הוא הולך ושוכח, הולך ומאבד את טעמו של הטוב. זה נקרא הולך ומתרחק מן הטוב האמיתי. הוא כבר לא תואם את טעמו של הטוב. אם תבוא ותאמר לו, תשמע, יש גם טוב בעולם, כדאי לעשות כך, כדאי, אסור להגיד ככה, כן? אסור לדבר כך, צריך לדבר כך. הוא לא ירגיש טעם ממה שאתה אומר לו. כן? הוא לא מרגיש טעם, זה תפל בעיניו. זה תפל. כן? הוא איבד את החך של הקדושה. כן? ככל שיותר ויותר מתרחק מן הטוב, מתקרב אל הרע, מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, מופר האיזון. כן? המשקל הנכון של הבחירה החופשית הוא מופר. כי המשקל הנכון של הבחירה החופשית הוא, כן, ראה נתתי לפניך, כמו שאמרנו, את החיים ואת המוות, ובחרת. זאת אומרת, אתה צריך לראות את המציאות של חיים ומוות, ולחוות אותה בצורה של, איך לחוות אותה? בצורה של כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל אם אתה חווה את הטוב ואת הרע בחוסר איזון כזה, שאתה הולך לכיוון הרע, כבר המתח הזה הוא לא מתח יוצר. מתח תפקידו זה ליצור. כל החיים נוצרים כתוצאה ממתח. פלוס ומינוס, חום וקור, כל התהליכים נוצרים כתוצאה ממתח. ברגע שהמתח מופר, האיזון מופר, והולכים לצד אחד יותר מדי לכיוון הקור למשל, העולם קופה. אבל אם יש קור וחום ממוזגים יחד, ככל שהאקלים יותר ממוזג, ככה יכולות להתפתח צורות חיים הרבה יותר מפותחות. ככל שהאקלים הוא יותר מדי חם, יותר מדי קר, צורות החיים שיופיעו, הרבה יותר ירודות, אם בכלל יתקיימו צורות חיים. המתח שבין טוב והרע, ברגע שאנחנו מוציאים אותו מהאיזון שלו, לא נוצר שום דבר. לא נוצר שום חידוש. זה כבר לא רחם, זה כבר לא קור היתוך, שמתוכו נוצר משהו. אין כבר את ה... זה לעומת זה עשה אלוקים. אין כבר את הכותביות הברוכה הזאת, שרק מתוכה נוצרים... אין. אתה יותר מדי קרוב לרע. זהו. אז מה כבר ייוולד? צריך זכר ונקבה. אם אין את המתח, עזר כנגדו, אם אין את המתח, אז כבר לא יכול להיוולד שום דבר. לא תולדות ביולוגיות, ולא תולדות רוחניות. כי זה עזר דווקא בזה שזה נגדו. עזר כנגדו. אבל אם אין את הנגד, אם אתה הכרעת את האישה, שתעשה את רצונך, ואין לה כבר את האופי הנשי שלה, אלא היא כולה נהפכה כבר שפוטה, סמרטוטית. או אם היא עשתה אותך סמרטוט, כן? אז כבר לא יכול להיווצר שום דבר. כי מה שנוצר זה דווקא מתוך המפגש של הניגודים. אותו דבר גם פה. ברגע שאתה מתפתה לגירוי של הרע, ואתה נמשך רב יותר מדי, כבר לא מאפשר את המפגש המופלא הזה, כן? של טוב ורע, ודברים לא יכולים להיוולד. לא יכולים להיוולד. שום דבר. צריך לדעת, כל ההישגים שלנו, מי שיסתכל על עצמו וישאל את עצמו כמה הוא התקדם בשנה הזו, וישאל את עצמו למה הוא התקדם, למרבה הפלא, הוא יראה שההתקדמות שלו וההתפתחות שלו הושגה הודות למצבי משבר. הודות למצבי משבר. ממש כך. אותו משבר שהיה לי בשעת הלימוד, שפתרתי את הגמרא, והיה לי קשה. ישבתי שעה שלימה עם הראש של הגמרא, ולא יכולתי ללמוד. אבל היה בתוכי מלחמה, רצון עז לנצח את הקושי. וסוף סוף התגברתי. זה הנקודה שבה נפתח הפתח לקדושה. זה המקום שבו נולד משהו חדש. אבל באותו מקום, ששם לא יכולתי לפתוח את הגמרא, וויתרתי, והלכתי לטייל במיד רחוב, לא גדלתי. שם רק נפלתי, כן? שם רק התרחקתי, משם לא יכול לצמוח שום דבר. זה שדה הפקר, שום דבר לא צומח שם. כן.
הרב, אדם ש... כמו שאמרת, היה יותר מדי בקור, מוחק מהתורה. אומר לו, תמה, צריך לקיים מצוות, הוא כבר דוחה אותה. איך אתה מנסה להחזיר אותו
למותר? לפעמים קר לו כל כך, זאת אומרת, יכול להיות שבשלב מסוים הוא באמת כבר, שמע, בצר לא יתחיל לצעוק, קר לי, קר לי, יכול להיות, יכול להיות. בהתחלה הוא ייהנה מהקור. בהתחלה הוא ייהנה, אדם נהנה, כן. אתה יודע שהמנגנון של הרע הוא מאוד מאוד משוכלל. הרע, כמו שקרה, ראינו ברוך הצדיקים, הרע ממתיק את הרע, היצר הרע ממתיק את ה... את הרע בעיני אדם. הוא לא נתן לך להרגיש שזה רע. הוא משתמש בכל כוח המדם שלך. כן? משתמש בכל כוח המדם שלך כדי שתרגיש ותחשוב שטוב לך. כן? הוא מביא לידי סיפוק. צריך להבין שהרע, כן? מציאות הרע זה דבר שמביא לידי סיפוק. כן? כי יש באדם, מכיוון שיש באדם את הרע, יש לו גם רצון לרע. שיש רצון, כן? יש גם עונג. אבל זה עונג שקרי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות של רע, הוא בעצם יצר תאווה לרע בתוך האדם. וכל תאווה דורשת פורקן. ופורקן יוצר עונג. יש כל מיני סוגים של עונג. יש עונגים, שהם עונגים מתמשכים יותר. כן? יצר הרע, כן? הרשות שניתן לבית השם יתברך זה להטות את האדם עד כדי כך שהוא ממתיק את הרע בעיני האדם. הוא לא נתן לך להרגיש מהר שאתה בעצם עוסק בג'אנק פוד. אתה נהנה. כן? הוא ממתן מאוד את המתיקות, את הסוכר שיש בתוך המשקה. אתה יכול להרגיש שאתה שותה פה משהו בריא, אוכל משהו בריא, אבל למטוח של דבר, זה לא בריא. אתה יכול להמשיך כך, שנה ושנתיים ושלוש, כן? ונוצרות חברות תמיכה של אנשים שחושבים כמוך, ואחד מחזק את השני, ועד רבה אפילו לוחמים ואלו שמדברים על מזון בריא, כן? צוחקים עליהם, לא נהנים החיים. זה מנגנון שלהם, צריך להבין. אבל באופן תיאורטי, אם האדם באמת מגיע לידי מיצוי, ופתאום הוא רואה שלמעשה הונו אותו במשך שנים לגבי שנים, והוא עומד מול שוקת שבורה של על מה השקעתי את כל השנים האלו, על הבל, על תעתועים, על דמיון, מה השגתי מכל זה? חשבתי שיש לי כאן מי יודע מה, אבל שום דבר. אז יכול להיות שיתחיל תהליך של התפקחות, זה יכול להיות בשלבים מאוד מאוחרים. יש אדם שלא זה קורה בגיל 15, יש אדם שזה קורה, יש בעלי תשובה היום אפילו בגיל 12, אני שומע. גיל 12, נשיין, פלפלי. 12 חוזרים בתשובה, יש אחד חזר בגיל 10, זה אחד חזר בגיל 9, אחת, כן, מכון נורא, גיל 9 חזרה בתשובה. זה דבר מדהים, תחשבו, בגיל 9 פתאום, דבר נפלא. יש כאלה בגיל 20, 21, יש כאלה בגיל 50, 60, כל מיני, כן? זה לא חייב להיות כך, תלוי בין סיבות החיים של האדם, תלוי בין סיבות החיים, כן? כי תראה שור חברך או חמור חברך טועה בדרך, והשיבתו לא. אנחנו צריכים גם להשיב עבדות רוחניות. צריך לראות אנשים יפה מצויים, כן? לנסות ולהיכנס איתם לאיזשהו דיאלוג, כן? קצת התפקחות, לא תמיד אפשר, צריך לדעת גם איך לעשות איזו חוכמה גדולה. הלמדה פה שאין דרכך, זו חוכמה גדולה מאוד. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. אבל לפעמים כדאי להמתין ולראות מתי האדם נמצא במצוקה. מתי הוא במצוקה? האם יש פתח להיכנס? כל רודפיה היא סיגוע בין המצרים. האם הוא נמצא באיזה מיצר שזה ההזדמנות ללחוש לו את הדבר שרציתי לומר לו כבר כמה שנים ולא הצלחתי? כן, פעם היינו מילואים, אני זוכר, זה חבר אחד, כן, שהיה כזה מתנגד גדול, כן, היה תמיד לא הגע לדתיים, וזה תקופה שלנו לפני 20 וכמה שנים, לא היו הרבה דתיים, היה קשה לראות, לא היו הרבה, אני יודע, תקופה שככה חזרה בתשובה, לא הייתה עדיין בשיאה, גם לפני 28 שנים, לא הייתה בשיאה, פה ושם היית רואה בעל תשובה ככה, בגדוד, היית רואה איזה אחד, שניים, כן, היינו בגדוד שחזרנו בתשובה, היה אחד, שניים נגיד, והיה עוד אחד, בחוץ שהיה מאוד, מאוד קשה לדעת ולדעתי, היה לו אג, היה צוחק וזה. אמרתי לעצמי, אנחנו נחפש את ההזדמנות לדבר איתו. ואז פעם אחת שאמרנו ביחד בלילה, מגדל שמירה, זה היה ככה לילה מאוד מאוד נעים, ככה בנגב, לילה קיצי כזה, נעים. ישב במגדל שמירה איזה גובה של 12 מטר, ישב שם למעלה, בין 12 ל-5, משהו כזה, ל-4. אנחנו הולכים לדבר, אני רואה את הבחור שככה נכנס למצב של, ככה, של זן, התבוננות, ככה, כולו ככה, על הכוכבים, היה מצב רגיעה. לא רואה דיבורים אחרים, פתאום מתחיל לדבר על משמעויות, מתחיל לדבר על כל מיני דברים, בעלי ערך, ואני אומר, או, זה ההזדמנת. בוא נדבר את זה. איזה דברים שלא מדבר עליהם בדרך כלל ביומיום. ביומיום היה, לא היה כזה, ציני כזה. פתאום מתחיל לדבר בכלל, מתחיל לשדר מכיוונים אחרים לגמרי. אמרתי, זה ההזדמנות. התחלנו לפתח את הנושא הזה, שוחחים, 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 בסביבות 3 בבוקר, אמרתי לו, הגיע הזמן שתבדוק את הדברים יותר לעומק. אמרנו פה דברים מאוד משמעותיים, ואתה התחלת בזה. אתה התחלת בזה. אני רק הצטרפתי, העמקנו ביחד את הבור, את הבאר הנפלאה הזו, ואם אתה רוצה לברר באמת, כן, מה יש בתוך הבאר הזו, את המים הנפלאים שיש בה, אולי תעשה צד אחד נועז. צד אחד נועז. ואתה הרי לא שם על איש. אם אתה מחליט שזה הדרך, שאתה רוצה לבדוק, יהיה לך את האומץ. אתה מוכן לבוא למכון מהיר? הוא אומר לי, מה זה מכון מהיר? אני נמצא שם כרגע, כן, אני נמצא שם, לומד שם. בוא מדבר את הדברים יותר לעומק. הוא אומר לי, נראה לי שאני אבוא. האמת שלא האמנתי שיבוא. נגמר המילואים, יום ראשון, אני מגיע לפה חזרה לישיבה, יום שלישי בבוקר, פתאום מישהו קורא לי מלמעלה, אומרים, מחכה לך מישהו למטה. מחכה למטה, מחכה. ירדתי למטה. אני רואה את הבחור, פתח הישיבה. הגעתי, איזה טיק קטן כזה. הגעתי. וואי, וואי, לא, איזה בהלם. הוא חזר התשובה, הוא חשם, התחזק, הוא חשם. כן. הוא חשם, בנים ובנות, משפחה לתפארת. זה היה הזדמנות, כן? זה צריך למצוא את ההזדמנויות, פתח הכניסה, איפה הבריד, הבריד, שאפשר להיכנס פנימה. זה חוכמה בפני עצמה, חוכמה בפני עצמה. אבל אני מאמין שלכל אדם יש, כן? את הרגע, את הסיטואציה שבה הוא מוכן לגלות, את סגור ליבו, את המצוקה שבתוכה הוא בעצם נמצא. הוא מסתיר מעצמו אפילו לפעמים, ודאי שמאחרים. יש רגע שבו הוא מגלה את זה. זה המקום שאפשר להתחבר אליו, לקדם אותו. במקום לתת לו להיות נמק בשקרים שלו במשך שנים לגבי שנים, ואז שהוא יגלה את זה כבר, הוא יהיה חלש מכדי לעשות שינוי משמעותי. הוא יעשה איזה שינוי קוסמטי, קצת בית כנסת, קצת פה, קצת שם, אז זה כבר לא רציני, זה לא... כן? זה כבר לא רציני, לא מבטלים, אבל כבר זה לא... כן? כמה הוא כבר יכול לשנות מצב כזה? הוא צריך להתגרש מאשתו, או לכל פחות להחזיר אותה בתשובה, וכל הילדים שלו כבר בגרו, 18, 19, 20, יש להם דרך אחרת, לא אגים עליו, וכל החברה שלו, הוא נמצא בעבודה, שינויים כאלו מאוד קשה לעשות בגילים כאלו. אז הוא מסתפק באיזה שינוי קוסמטי מקומי. זה גם נחמד. שוב יום לפני מיטתך, זה גם טוב. כן. כן. כן, ככל שאדם מתקדם, כן, הבירורים שלו, הרי כל הבירורים זה בעצם, מה עם הבירורים? הבירורים מתמקדים באיזה אופן, באיזה אופן עליי להשתמש בחומר. חומר, כל המציאות החומרית הזו, באיזה אופן כל החומר הזה בעצם מצטרף לקדושה. שאלת היחס בין החומר לרוח, היא השאלה הגדולה. עכשיו, יצר הרע ניתנה לו רשות בכל רמה שאדם נמצא בה. ליצור אשליות ודמיונות לגבי שאלת החיבור של החומר והרוח. זאת אומרת, אצל אדם גדול מאוד, הטעות יכולה להיות, כן? באופן שהוא מתאר לעצמו איך להשתמש בממון. הוא רוצה להיות מיליונר, הוא בעל ממון, הרבה ממון בשביל השם יתברך. ואז שהוא, יש לו נגיד 5 מיליון, הוא מתחיל להתגאות פתאום, כן? נגיד, בכמות כזו של ממון, הוא מסתדר עם מיליון. עם מיליון, אין לו שום בעיה. עם 2 מיליון, מתחיל כבר להתעורר כל מיני אמביציות חומרניות של שליטה, של גאווה וכו'. כן? או, בשאלת, כן, היחס בין, כן, בין הקודש, נגיד, איך להשתמש בחוכמה? עד כמה להתפשט בהשפעה שלו? נפתח לו פתח להשפיע. הוא יכול להשפיע על 10,000 של אנשים. יש לו תוכנית טלוויזיה, תוכנית בוקר, או אפילו בפריים טיים. פריים טיים. עכשיו מזמינים אותו לאולמי אולפני נווה אילן. כן? 21:00. כל עם ישראל צופה בך. כן? זוכר אורי זוהר שהופיע כמה תוכניות שם. זה פיתוי עצום. תחשבו על זה. כן? הוא מופיע מול ציבור כזה גדול, ועכשיו נותנים לו לדבר. אתה לוקח את זה? אתה הולך על זה? למרות כל התפאורה מסביב, כל הלך הרוח, יש לך פה זניה, והעורך שם למעלה אומר לך, אל תגיד את זה, תגיד רק את זה, הגזמת. אתה מוכן עכשיו להיות עם אוזניה הזו בעושה? עכשיו לשחק את המשחק הזה של המנחה, שואל לך שאלות פרובוקטיביות, פתאום מביא לך חבר נאורים, כן? שמאמת אותך עם מציאויות שעברו, אתה מוכן להיות לך המציאות הזו? לא. הוא הלך לשם. מה היו המסקנות שלו אחרי 3-4 פעמים? מה לי על הצרה הזו? לא שייך. פיתוי. כל אחד יש לו את הניסיונות שלו. ויצרה, בכל מציאות שאתה נמצא, הוא עמיד לך אתגרים חדשים ושאלת היחס בין החומר והרוח.
אין מצב שאדם יתקדימה ולא יהיה
לו איזון אחורה. וגם כשאתה נכנס לקודש, יופיע יצרה ויאמר לך, תיכנס יותר מהמותר. חטא נדב ואביהו. כמו שהרב משתף אותנו, לפחות בדברים שהופצו, בספרים היותר סודיים שלו, יותר פרטיים, יותר אישיים שלו, כן? שהוא מתאווה להגות את השם באותיותיו. זה התאווה של הרב קוק. הוא רוצה להגיד י' ק' ו' ק' באותיותיו, לקרוא את השם ככתיבתו. זו התאווה שלו. עכשיו, אני לא יודע איזה ייסורים הוא סובב מזה. יצרה מפתה אותו כנראה בכל רגע. היה מפתה אותו. תגיד י' ק' ו' ק', אתה יכול להביא גאולה לעולם, אתה יכול לתאר את העולם ברגע. אני יודע מה הוא אמר לו. הוא מתאווה להגות השם יותר יותר. כהן אני. כהן גדול. רוצה להגות השם יותר. וזה הניסיון שלו. הוא לא מתנסה מה שאני ואתה מתנסים. זה כבר שטח כבוש מבחינתו. זה שטח כבוש. הוא יזרח אותו. הוא שלו. והוא גמרנו. הוא הכריז עליו ריבונות. אין עוד שאלה לגבי השטח הזה. אבל יש שטחים רוחניים שלמים ששם עדיין זה מקום של ניסיון. שמתנסה. זה נקרא פנים ואחור, כן. מלחמה, פנים ואחור, כן.
עכשיו אני גר בקיבוץ.
איזה קיבוץ?
שדה ליאב. נמצא בחדר אוכל, נותן דומה של עוד תאווה. ויש שם נשים. עכשיו איך אני עכשיו מנתב את התאווה הזאת ליצר הטוב? לא מבטים שפלים
ומבטים. תאים האוכל תאים, אז כנראה שאפילו אין לך פנאי להסתכל על אנשים. אתה יודע איך לצא שהאוכל יהיה תאים מספיק כדי ש...
שהאוכל
יותר, תאווה
יותר חזקה
מהאנשים. אתה משהו, כן. טוב, תראה, וחכם עיניו בראשו, אתה מבין? לפעמים יש מצבים שלא כדאי אפילו להיכנס אליהם. אם זה מצב שנגזר עליך, אם זה מצב שבאמת, בלית ברירה, אתה מוצא עצמך בתוך המקום הזה, זה עניין אחד, אבל אם זה דבר שאתה יכול לשלוט בו, לאיזה ניסיונות להכניס את עצמך, לאיזה ניסיונות לא להכניס את עצמך, זה נקרא חכם עיניו וראשו. כן? דעת שלפעמים לא כדאי להיכנס לניסיון כזה. אם איזושהי סיבה אין לך ברירה, כן, אין לך בית שבו אתה יכול לבשל, אני לא אגיד לך, תאכל סנדוויץ' עם משהו וזהו. אבל אולי דווקא כדאי לשבת במקום שהוא, כן, יותר, כן, יותר רחוק, יותר מרוחק, מקום שבדרך כלל... לא הרבה אנשים בוחרים בו, כן? לשבת שם, עם הגב לציבור, כן? כן? כמה חברים שאפשר להתעסק, כן? לדבר איתם, להתרכז באוכל עם חברים, כן? מקום מרוחק, עם הגב שפונה, זאת אומרת, תחבולות תעשה לך מלחמה, כן? אבל אם אתה נופל כפרי בשל לתוך המציאות המעורבבת הזו, ולא עושה מאמץ כדי ליצור את ההבדלה בין הקודש והחול, אל תתפלא שאתה נופל. זה התחום שבו אתה צריך לפעול, כן? זה התחום שבו אתה צריך לפעול. פה הבחירה החופשית צריכה לבוא לידי ביטוי. אתה מדבר על מציאות נתונה. אתה צריך לפעול בתוכה, אתה מבין? אף אחד לא כופה עליך דבר. אתה צריך לגלות את עומק החופש של הבחירה החופשית שלך לבחור בטוב. ואם הבחירה בטוב מחייבת אותך לעשות את הגדרים שדיברנו עליהם כרגע, ואולי אפילו לאכול סנדוויץ', כן? מחוץ לחדר אוכל, אם אתה באמת רוצה להצליח בקדושה, אתה באמת רוצה להתקדם, באמת, אתה מבין את ערך ההתקדמות הזו, אז כנראה שתעשה גם את זה. כנראה שתעשה גם את זה. למען האמת, אנשים מוכנים להקריב המון, כלומר, אדם שבאמת מבין ורוצה להתקרב לאמת, מוכן להקריב המון. הנה, קרבת, באת משם עד לפה. אני יודע, בטח שוויתרת על כמה וכמה דברים. אתה לא נראה לי אדם שלא יכול ליהנות ממענמי החיים. אתה ויתרת על כמה דברים ובאת עד לפה. עשית מרחק גדול מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית, זה דבר גדול מאוד.
אני לומד שם.
אה?
אני לומד שם.
איפה?
בסדר.
כן, לא משנה, עכשיו אתה פה. כן? כמה וכמה דברים הקרבת בשביל להיות פה מצוי בשעה הזו. תחת לקורת הגג הזו. זה כבר דבר גדול. אז יכול להיות שצריך להקריב עוד כמה וכמה דברים. כן? לא בהכרח, לפעמים אפשר ליהנות משני עולמות, אבל כל בשיקול דעת, באחריות גדולה. כן. כן. אז במקרה הזה, כפי שאתה אומר, אני חושב שצריך לעשות גדרים וגבולות, כן? לפעול בצורה נכונה, כדי לא להיפגע. כדי לא להיפגע. כל הזמן אנחנו נמצאים בתוך גדרים וגבולות. עכשיו אנחנו, יש לנו את הגדרים ואת הגבולות של המבנה הזה. הקירות האלה והגג הזה מגיע עלינו מפני הרע של החוץ. קירות, כן? יוצר איזה חלל שבתוכו אנחנו רואים מתרכז יותר. הכל מלא גבולות וגדרים. יום, לילה, שום דבר לא נכנס בגבולו של חברו. אנחנו צריכים להמשיך את מלאכת הגבולות שהקדוש ברוך הוא התחיל בעולמו. כן? הרבה דברים עדיין פרוצים. הם מחכים לתוכנית האדריכלית שלנו. קירות, תקרה, כן? מבואות, כן? כל הזמן אנחנו צריכים ליצור את הגבולות האלה כדי לאפשר לטוב להופיע ולהרחיק את הרע. כן? אם לא נעשה את הגבולות האלו, מכל הכיוונים ייכנס יצר הרע. מכל הכיוונים ייכנס. כל מקום שלא עומדים בפניו ואומרים לו עד לפה תבוא, הוא נכנס. לפתח חטאת רובץ. איפה שיש פתח, נכנס פנימה. איפה שאתה לא בעל בית, נכנס. בכל אופן, אז אמרנו, התאוות, אילו הכוחות הנפשיים, כן, שיוצרים את המפגש הראשוני והמסוכן בין יצר הרע, כן, למציאות הנפשית. הם התאוות החומריות. אשר אם משך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא לפי זה, או לפי התיאור שתיארנו, אם אנחנו באמת קולטים אותו כהווייתו, נמצא לפי זה, כן, אם אנחנו עכשיו פוקחים את עינינו ולא משלים את עצמנו עוד, אנחנו מגלים מציאות מעניינת. כן? ייתכן שקצת נזוז בכיסאותינו, חוסר נוחות, אבל, איך אומרים? Welcome to the club. ברוכים הבאים למועדון הבחירה החופשית, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כן? זו המציאות. כן? אם אתם רואים אדם שהולך לו שענן, זחוח, אתה לא שם לב שיש פגזים פה? מה, אתה לא תיזהר? תפות מחסה. מה אתם רוצים? מה הבעיה? נוח, שניסה להזהיר את בני דורו, המבול עומד להגיע, הם היו מבסוטים אחים. כל אחד עסוק בידור גינתו, כן, אחד כבר כותף את יבול עצנון, אחד תקרוב, מביא לביתו, מבסוט, יש אישה יפה, ילדים חמודים, לא חסר שום, ונוח עומד שמה, מטריע, המבול עומד להתקרב. והוא בונה תיבה, ושואלים למה אתה בונה תיבה, בכזה חריצות ובכזה כאילו כבר רואה את המבול בעיניו. מבול עומד להגיע. היי טיפש, זקן אחד, על מה הוא מדבר? תסתכל איזה שמש יפה, תראה איזה מזג האוויר מקסים, תשמע איזה ציוצי ציפורים, אתה מדבר על מבול, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? לא רוצה לשמוע. אבל אנחנו לא מסתכלים על נוח, הרי זה קרה 40 שנה לפני החורבן, באגדות החורבן, מסכת גיטין. הרי זה מה שעשה מי, לא פחות ולא אחר מאשר, מי עשה את אותו דבר שעשה נוח במשך 40 שנה? מי? רבי צדוק. רבי צדוק, 40 שנה לפני החורבן של בית שני, הוא היה צם. וכל מאכלו היה, מרוב שהוא היה צם, הוא כבר לא היה מסוגל לאכול שום דבר מוצק. אז הוא היה מוצץ את הגרוגרת של התאנה. תאנה. הוא היה מוצץ תאנה. רק מאמיץ, רק אמיץ, זה הדבר היחידי שהוא היה אנורקטי לחלוטין. הוא היה לא מסוגל לאכול שום דבר. רק למצוץ דבלה של תאנה. הוא היה מוצץ, לוקח את הלחלוכית של זה, מזה הוא חי. 40 שנה. ובאותו זמן שהוא היה מסתובב ברחובות ירושלים, כולו כחוש. הוא כתוב בגמרא שכאשר הוא היה אוכל, כאשר הוא היה מוצץ את הלחלוכית של התאנה, היו רואים את זה עובר דרך הגוף שלו. הוא היה כל כך רזה, שפשוט זה, ראו את זה עובר דרך הגוף. כל תנועה, הגרוגרת. גרוגרת דרבי צדוק, זה נקרא גם גרוגרת של תאנה, אבל זה גם הגרוגרת שלו. היו רואים את הכל. אפשר ללמוד על הביולוגיה. זה היה המצב שלו. עכשיו, זה לא בגלל שהוא לא יכול היה לאכול סעודות מלאכים. הוא היה יכול לאכול סעודות מלאכים בדיוק כמו בני דורו. אבל הוא בחר להטריע. הוא בחר להראות את מה שאחרים מתעלמים ממנו. והייתה שם גברת אחת בשם מרתה בת בייטוס, שהייתה עשירה גדולה, בת עשירים. כן? היא הייתה הולכת בלי נעליים בתוך הבית שלה. למה? כל הבית היה מלא בשטיחים, לא צריך נעליים. כן? סוף היום, כף הרגל שלה הייתה נקייה, כן, משהו, לא כמו אצלנו, הולכים בבית קצת יחפים, אז כל הקורנפלקס, אני יודע, כל המטרנה של התינוקות, כל הרגליים שלנו. לא, הייתה, עליה דרשו את הפסוק, הרכה בך והענוגה. הייתה רכה והענוגה, כולה מטופחת, 6 חודשים בשמן המור, 6 חודשים בשמן כזה, משהו. אבל הנה הגיע חורבן, הגיע המצור לירושלים, זמן המצור. עכשיו, לפני כן מסופר שכאשר הייתה, בבוקר הייתה פותחת החלון כדי ליהנות מהנוף שהיה נשקף מחלונה, את מי הייתה רואה? מי היה יושב ליד החלון? רבי צדוק. השלד המעלך הזה כן? היה מהלך ליד החלון שלה, והיא הייתה נגאלת מזה. אוי, הזקן הזה, שילך מכאן. מה זה? מה הוא תקוע לי מול העיניים? הוא בכוונה היה מתהלך מול האנשים האלו. כדי שישאלו למה. אבל הם היו בוחרים להיגאל ממנו. בקיצור, היא לא תפסה את הרמז. היא לא תפסה שהוא כחוש, כדי שהיא לא תכחיש את האמת. ואז התחיל המצור, התחיל רעב גדול. היא שולחת את השמה שלה כדי שיביא איזה לחם מן השוק, אבל הוא לא מוצא לחם לבן. אז היא אומרת, טוב, תביא לחם שחור, נו, שיהיה כבר איזה לחם, העיקר לחם. לא, נגמר כבר. טוב, תביא, אני יודע, לפחות אני יודע איזה עוגיות או משהו כזה. לא, נגמר גם זה. אז היא יצאה חוץ לחפש אוכל לבדה. ואז היא מוצאת לרוע מזלה, לא פחות ולא יותר, את מה? את הגרוגרת של רבי צדוק. לעוסה ומצוצה עד תום. אבל היא הייתה כל כך רעבה, שהיא לקחה והכניסה לפה ומתה מגועל נפש, כך כתוב. מתה. רבי צדוק, הוא היה המודיע הלאומי. את מה שכולם בחרו להסתיר, כן? הוא גילה. זה היה דבר מאוד מאוד לנוח. צחקו, בזו לו, התלוצצו על חשבונו. אגב, לאותו רבי צדוק מסופר שלאחר מכן, אחרי שכבר חרבה ירושלים, רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מיודד עם הקיסר, אז אספסיאנוס קיסר אמר לו, נו, אולי לעשות משהו בשבילך. אז הוא אמר לו, תעשה לי טובה, תביא את הרופא שלך, ותעזור לנו להפיק איזה תרופה כדי שנוכל להחיות את רבי צדוק. אז הרופא הפרטי של הקיסר הפיק לו תרופה, ורבי צדוק המשיך לחיות. אז שואל הרופא את רבי יוחנן בן זכאי, תגיד לי, מה אתה מתנהג בכזה כבוד לרבי צדוק הזה, לכחוש הזה? אז אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, עוד אחד כזה, ואתם לא הייתם יכולים לכבוש את ירושלים. עוד אחד כזה. אתם לא יודעים מה זה הכוח של האדם הזה. אז הוא המשיך לחיות אחרי החורבן, וכל השמנים והענוגים, כולם. כן. נפחו נשמותיהם בחוצות. אותו דבר גם פה. פה המזיאל ישרים רוצה להראות לנו באיזה מציאות אנחנו חיים. צריך לדעת. הזכרנו פה פעם את דברי רבי ישראל מסלנט, שאומר, איך הוא אומר את זה בלשונו המאוד מאוד חדה, תמהני, תראו זה לשון, תמהני, איך אדם יכול ללכת דלת אמות בעולם הזה, מבלי לדעת את השס כולו. איך אפשר ללכת? הרי כל פסיעה שאתה עושה בעולם הזה, אתה נפגש בניסיונות. וכל ניסיון דורש פתרון. ואם אתה לא יודע להפוך את הניסיון למנוף של התקדמות, אתה בהכרח נופל. נמצא שביום אתה עולה על משהו כמו 7,000 או יותר, כן, מוקשי נעל, קטנים, בינוניים וגדולים. איך אתה הולך על הקרקע בכלל? זה חסדי שמיים. זה חסדי שמיים. כי מצד האמת, זו האמת. כל רגע ברגע זה שאני מדבר איתכם, וברגע זה שאתם יושבים כאן מולנו, לכל אחד מאיתנו יש כמה וכמה ניסיונות. איזה ניסיונות לי יש, את חלקם הקטן אני יודע. וזה לא קל. ואני נופל בחלקם ולפעמים ברובם. משתדלים למתן את הנפילה, לפעמים נופלים על איזה מזגן או על איזה חבלי כביסה, איכשהו, כן, אבל זה ניסיונות. תנסו לחשוב איזה ניסיונות אני עובר כאן שאני עומד מולכם. תנסו לחשוב איזה ניסיונות אתם עוברים שיושבים מולי. אבל תראו בזה ניסיון, אל תחשבו שזה כלום, כן? תנסו לחשוב איזה ניסיונות אתם עומדים מבחינה מחשבתית. על מה אתם חושבים? על מה אתם מסתכלים? מה אתם עושים? יש פה ניסיונות. המציאות הזו היא לא מציאות של ריק, של וקום. יש פה מצבים לא פתורים. אולי זה נראה לנו כאילו זה פתור. כשפועלים בשרירות לב, כשפועלים בשרירות לב, זה נראה כאילו אין פה שום ניסיון. מה זאת אומרת? שרירות לב? כן? אני פועל, שולף מהמותן. איזה ניסיון יש פה? אבל אם מסתכלים על המציאות בצורה טיפ-טיפה יותר מורכבת, מגיעים מסקנה שהפעולות הספונטניות שלנו הן לא בהכרח נכונות. הרבה פעמים הם צעידה ישר אל תוך בור. תוך בור. אגב, לפעמים זה מתברר לנו שנים לאחר מכן. פתאום מסתכלים אחורנית ואומרים לעצמנו, כמו שאמרתי, איך חיינו? חיינו בתוך בורות. חיינו בתוך קוצים. חיינו בתוך אש. איזה מציאות זו? איך לא ידענו? ככל שאתה מוסיף לימוד, ככל שאתה מוסיף טהרה, פתאום העבר שלך נתפס בעצם כשדה מוקשים שעלית על כל אחד ואחד מהם. ואתה מתפלא, בוא נה, אני חי, אתה משש את עצמך, בוא, אני חי, בוא, זה כמו אדם שתאונת דרכים, חס ושלום, והוא משש את עצמו, רגע, רגע, אני חי? אני רואה? כן, אני רואה, הנה כן, זה השמש. כן, לך קוראים רובן, נכון? כן, קוראים לי רובן, אני חי, ברוך השם. אבל צריך לבית חולים, צריך לטיפול. הרבה פעמים ההתפקחות והיקיצה הזו במרוצת השנים מגלה לנו שתקופות חיים עברו עלינו במציאות של התפוצצות בלתי פוסקת. יפה שעה אחת קודם. להבין את המורכבות של המציאות ולהבין את המצבים שבתוכם אנחנו נמצאים היום, היום, כניסיונות, כמצבים שמאמתים טוב ורע. טוב ורע שמתאמתים ביניהם והם לא פתורים, והם מחכים לידי אומן של הבחירה החופשית של האדם, שיכריע בכוח הטוב שבתוכו, יכריע את הניסיונות האלה לצד הטוב. כמו שאומר לנו בהמשך, כן? אתה עשיר, זכית על ירושה שמנה מאורך, זכית על ירושה מסבכה, כן? יש אחד שהצרה שלו עכשיו זה מה לעשות עם כמה מיליונים שהוא זכה מסבו. מסתבר שסבו לא פחות ולא יותר הוריש לו חלק גדול מירושה. 70% מהירושה הוא נתן לנכד האהוב הזה. סכום של מיליונים. הבחוצ'יק, בהלם. וואו, מיליונים. המון המון כסף. הסבא הוריש לנכד האהוב 70 מכל נכדיו, הוריש לו 70%. הוא לא יודע מה עושים בכסף. הוא אומר, מה אני עושה? בוא נראה, מה קורה פה? מה זה? מה זה? הנה ניסיון. אתה מבין שיש פה מציאות בלתי פתורה? או שאתה רץ ריצת עמוק, כן? אלא, כן? נטייה ספונטנית שלה, אני אשיר, אני בעל יכולת, אני אשלוט באחרים, אני אתענג על החיים. או שאתה מבין שזה מורכב, תיזהר, יש פה שתי אפשרויות. יש פה טוב, יש פה רע. תזהה, תייצר הטוב שבתוכך. ותשאל את היצר הטוב שבתוכך, את הכוח המוסרי שבתוכך, את אותה נטייה רוחנית שבתוכך. תזהה אותה. סלק הצידה את כל האפר שמכסה אותה. תן לה נוכחות מתמדת בתוך מערכת התחושות הפנימיות שלך, ותשאל אותה, מה היא אומרת על הממון הזה? אין זה פשוט? פנס בא וכיחשתי, ואמרתי מי השם? תיזהר, אתה יכול להביא אליה, אתה יכול, כן, הסובה הזה יכול להביא אותך להכחשה. תיזהר, תהיה ער לעובדה שיכול להתפתח מתוך העושר הזה, דבר שלילי. כן? אז לפקוח את העיניים. כן.
כל הרעיון
של אתה אומר, אי אפשר שההלכה תקלול את כל המצבים.
כן?
שאדם מפגש איתם. אז עצם העובדה שההלכה למשל, כן? ההלכה מטפלת, דיברנו על זה פעם, אני זוכר שדיברנו על העניין של וקרה בכל ימי חייו, שלמעשה בתורה רמוז כל מצבי חייו של האדם. כל מצבי חייו של האדם רמוזים בתורה. אבל מתי הוא מגלה אותם? מתי הוא מגלה אותם? שהוא מפתח את הרגישות האישית שלו. כלומר, אם אני מפתח רגישות, כן, כלפי ממון, אני מפתח את הרגישות הזו לפי החולשות שלי, לפי יצר הטוב שלי, לפי יצר הרע שלי, אני מפתח את הרגישות, אני אמצא בתוך התורה רמז לצורת ההתנהגות שאני צריך להתנהג במצב הזה.
כן? למה ההלכה
זה מצבי יסוד, זה מצבי יסוד ששווים לכל נפש. כלומר, עבודת הריסון של תאוות הקניין, למשל, עבודת הריסון של תאוות הקניין חייבת לעבור דרך דיני צדקה ומעשרות. כל אדם צריך לעבור דרך זה. אבל ההתמודדות המיוחדת שלך עם תאוות הקניין, שלך, היא חייבת להתפתח על בסיס של, כן, רגישות, כן, סובייקטיבית, להכיר את עצמך. אתה תעשה לך את הגדרים שלך, את הסייגים שלך, את ההרחקות שלך, כן? כמו שהוא אומר בהמשך. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו, ונתרחק מן המרחיקים אותו, מה זה נתרחק מן המרחיקים? עשה סייגים. לא רק את הלא תעשה שמחייב את כולנו, אלא עשה לו סייגים לפי מצבו, לפי עניינו, לפי טבעו. וסור מירה בינה. לסור מירה מתוך בינה והבנה מי אני. זה נקרא סור מירה בינה. זה עבודה שלימה שהיא לא כתובה בתורה באופן גלוי. היא מתגלה לך? היא מתגלה לך בתורה רק לפי הערך שאתה קשוב לעצמך. שאתה ערני, כן? למציאות המיוחדת שבה יצר הטוב ויצר רע אצלך. כן? המתח הייחודי שלך. דרך זה הולכים ונחשפים לך, כן? משמעויות, כן? בתוך התורה. אתה רואה את הגדרים בתוך התורה. מתוך לימוד התורה עצמה אתה מקבל את ההרחקות. כן? ממש מתוך הלימוד עצמו. ולפעמים גם מעצמך. מידות חסידות, הרחקות משלך. כן? אתה עושה את זה כבר מעצמך, אבל חייב לפתח רגישות. אז התורה לא יכולה לתת בגלוי את כל האופנים שאתה צריך למי חייך. זה הולך ומתפתח מתוך עבודה אישית. כן. כן.
אמרנו
שתמיד אנחנו נמצאים במציאות של התמודדות. האוויר לא בקום, כל מיני שמלות. הדבר הזה כמו נגיד לרגישות והתייחסות של סכנה מצד הרוצה לעבוד השם. באיזה שלב יבוא הקדש של תדיעות, של זרימה, של חופשיות. לא קיים דבר כזה? אין זרימה מוחלטת. אין. שכח מזה. זרימה מוחלטת שמדברים עליה היום, זה משהו אחר לחלוטין. אין זרימה מוחלטת. לא קיים. אנחנו צריכים לעמוד על המשמר. צריכים לעמוד על המשמר. לא הגיע הזמן של כיתיתוך הרבותם לעתים. עדיין צריכים לעמוד על הגבולות חיילים. כן, עם כל הרצון שלנו להבטיח, חיים זורמים. עדיין צריכים, צריך להיות חלק באומה. חלק רציני. מיטב כוחותינו. מיטב הנוער. צריך לעמוד על הגדרות, כדי שבתל אביב, הרולטה תוכל להמשיך להסתובב. אנשים יוכלו להמשיך לשבת במסעדות ולאכול. כדי שהחיים ישתפו, יש אנשים שמשלמים לזה בזמנם, בחייהם. זה רק משל. אבל הדבר הוא כך בתוך המדינה הפנימית שלנו. כן? כדי שיהיו כוחות שיכולים לזרום. כן? כדי שיהיו כוחות שיכולים לזרום, צריך שיהיו כוחות שיעמדו על המשמר. והדבר הזה בכללות יוצר אווירה ביטחונית לא פשוטה. כן? ביטחונית לא פשוטה. יש שעות של זרימה, ויש שעות של מתח, של פקיחת עיניים, שבע עיניים, של עמידה על המשמר, של הקרבה, זה המציאות. אז היא מלא שחוק פינו. תראה מה הרב כותב הזה בעין היה, חלק א', עמוד 131. אז היא מלא שחוק פינו. מקיש מארש לקיש מרבי יוחנן, שלא ימלא אדם שחוק פי בעולם הזה, מאותו היום עצמו לא שחק יותר. תראה מה הרב כותב על זה שם. דבר נפלא.
במקום
הזה מסוגל למציאות הישר. כן, כן. כן. לא יצטרך למלחמות כל כך. כן, כן. לא יצטרך כל כך את כל ההליכה בשדה מוקשים הזה, שהמצרכים עצמם יותר. אבל הדור הזה הוא לא נגמר בבכה. הדור הזה נמשך. הדור הזה יכול להתחיל את העבודה של מילוי השחוק. כן? הדור הזה מסוגל לסלול דרך להופעה של קדושה. יותר ויותר לסלק את הרע הצידה. יותר מרחבים של שחוק יתגלו. יותר מרחבים של שחוק מתגלים. אבל הדור הזה לא ישלים. הוא מיוחד לזה. נשמתו מיוחדת להאיר את העולם כולו. כן? האיר הארץ מכבודו. אבל יש עוד המון אזורי צל. יש ערבוביה של אור וחושך. הרב כותב את זה בעצמו. אבל הדור הזה מסוגל. כן? להתקדם מאוד במהלכי הגאולה. כן? דברים שיהודים לא צחקו עליהם עד לפני כמה מאות שנים, עד לפני כמה עשרות שנים. לא צחקו. היום אפשר לצחוק. כן? יש כמה וכמה פינות חמד בגאולה הזו, שמתפתחות בצורה יוצאת מגדר רגיל. ויש סיבה טובה לצחוק, לשמוח. לשמוח, באמת לשמוח. אבל לזכור יחד עם זה, גם בחתונה, שעוברים את הכוס. בית המקדש, לא בנו ידיים. וזו סיבה מספקת, כדי שלא נמלא צחוק פינו. עדיין.